יום טוב, פרשת חוקת, פרשה מאוד מעניינת, כמו כל הפרשיות שאנחנו תמיד אומרים. בפרשת חוקת יש לנו את אחת המצוות, בוא נגיד, שבעצם הם סמל לכל המצוות שהן לא מובנות. יש שלוש סוגים של מצוות. יש מצוות כאילו הגיוניות, שזה התנהלות של חברה וכולי. יש מצוות שהן דתיות, כאילו הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, אם זה שבת שמעיד על בריאת העולם, ויש חוקים שאין להם שום מובן. אנחנו מקיימים אותם בגלל שאנחנו בעצם מחויבים מבחינת הציווי של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו, כאשר אנחנו... אנחנו ממשיכים. אומרת לנו התורה, זאת חוקת התורה. יש כאן כאילו הכרזה בומבסטית, זאת חוקת התורה. ואז בא הסיפור של פרה אדומה. אז כלומר, כולם שואלים, מה זה זאת חוקת התורה? זאת חוקת פרה אדומה, כמו זאת חוקת הפסח. זאת חוקת התורה זה הכרזה...
כללית מאוד.
מה זה כללית מאוד? כאילו לא, כאילו מה זה פרה אדומה, זה החוק של התורה? זה לא מובן. אז מה אם אומרים שבעצם פרה אדומה מסמלת, היא הסמל של חוקת התורה. מה זה חוקת התורה? אמרנו, אותם חוקים שאנחנו לא מבינים אותם, ואנחנו מקיימים אותם, כי אנחנו מחויבים לקיים אותם. עכשיו, כמה פסוקים לאחר מכן, מופיע לנו על העניין של טומאת מת, וגם כאן כתוב לנו דבר מאוד מעניין. איפה זה? זאת התורה. עוד פעם, הכרזה עכשיו עוד יותר בומבסטית. זה כבר לא זאת חוקת התורה, אלא זאת התורה. זאת אומרת, זאת התורה כולה. מה זה? אדם כי ימות באוהל. מדובר כאן על תממת. עכשיו, הקשר בין שתי המצוות הוא די ברור. בין חוקת התורה... זאת התורה לבין זאת חוקת התורה. פרה אדומה, אפר שאיתו אנחנו בעצם מתארים את מי, מי שתמא מת. אז אנחנו, הקשר ברור לנו. מספרים לנו על זאת חוקת התורה, מדבר על פרה אדומה, האפר שלה, מתאר את מה שכתוב זאת התורה, שזה אדם כי ימות באוהל. מי שתמא מת, מתאר על ידי האפר של פרה אדומה. אבל עדיין אנחנו צריכים להבין מה זה ההכרזות הבומבסטיות האלה. זאת אומרת, זה עוד שתי מצוות. וכל התורה כולה היא בעצם יש לה חשיבות, ולא, איך מכריזים כאן על מצווה ספציפית, זאת חוקת התורה או זאת התורה, אז בעצם אולי רוצים להסביר לנו שזאת חוקת התורה, וזאת היא התורה אדם כי ימות באוהל. מה זה זאת התורה אדם כי ימות באוהל? זאת אומרת, אם אני לוקח בעצם שתי הפסוקים האלה, אומרים בעצם את אותו צמד מילים, זאת חוקת התורה, ואז בא אומר זאת התורה, ואולי בעצם רוצים לבוא ולהגיד לנו שבעצם התורה קשורה לאותו אחד שבעצם מקיים אותה בצורה של חוקה. זאת אומרת, זאת התורה, היא חוקה. כל התורה כולה היא חוקה. ואדם כי ימות באוהל אומר שצריך להמית את עצמו על קיום התורה. אז גם כאן כמובן חפץ חיים בא ואומר, רגע, סליחה, מה, אדם כי ימות באוהל, זאת אומרת, אני צריך להמית את עצמי בשביל ללמוד תורה, חי בהם ולא שימות בהם. מה זאת אומרת? חשוב להבין מה בעצם הוא רוצים להגיד לנו כאן. ואז הוא מסביר דבר יפה, שבן אדם צריך להעמיד את עצמו לתורה, הכוונה היא כמו אותו סיפור ידוע של אותו יהודי שבמשך שנים, אתה יודע, עסק בפרנסתו, בקושי למד, בקושי הסתכל, היה הולך בבוקר להתפלל, חוזר, הולך עסקים מהבוקר עד הערב, שנקרא מצאת החמה, צאת הנשמה. יום אחד אלא הגיע כבר לגיל די מתקדם, אמר לעצמו, רגע, מה יהיה כשאני אלה למרונית? אני אבוא למעלה, ישאלו אותי מה עשית, מה אני אגיד להם? למדתי 5 דקות בכל השבוע? מה יהיה? החליט מאותו יום שהוא בבוקר אחרי התפילה לומד איזה שעה, שעתיים. למחרת התחיל. מה קורה? אשתו בחנות, מלא האנשים, בעלה לא בא. אחרי שעתיים מופיע, מפיע. אומר, תגיד לי, מה קרה? אומר, אל תשאלי, התעכבתי הבלגן עם דברים ופה ושם. טוב, בסדר. אבל ככה, יום אחרי יום, עובר שבוע, כל יום יש לו תירוצים. יום אחד נכנס ללקוח לחנות ככה עבור אותו שבוע, אומר לו, שמי, איפה ינקל? לא יודע, גם אתמול, גם שם, את לא יודעת איפה הוא? מה קרה? הוא יושב בבית המדרש, לומד. אמר לו, מה? לא האמינה לו. עזבה את החנות, הלכה לראות. היא מתקרבת לבית מדרש, וואו, כן, האור פתוח, מסתכלת, וואלה, בעלה יושב לו בכיף שלו, בסוטו, לומד! אמצע היום עוד מעט, לומד! היי, מה זה, אשתו, אתה לא מתבייש? לקוחות בחנות, ואתה יושב כאן ולומד, מה יהיה על הלקוחות? אמר לה, רגע, רגע, תרגי רגע, תרגי שנייה, תרגי, תרגי, בוא נגיד חס ושלום, אני מת. חס ושלום, שלא נדע, אני מת. מה אתה עושה? מה, תגיד לי, לקוחות בחנות, לקוחות בזה, אני מת. מה, אני יכול לבוא מהמתים? לא. עכשיו תגיד לי, מה אכפת לך אם אחרי שעתיים אני קם לתחייה? תגיד, טובה. אומר החפץ חיים, זה אדם כי ימות באוהל. שיהודי, שהוא לא אומר, הרי תמיד יש לנו תירוצים. אין לי זמן, פה אני ממהר, פה אני זה, ודוחפים ככה בקושי כמה דקות. אין דבר כזה, זה הכל תירוצים. אם אתה עכשיו, כל העולם מת, ואתה יושב ולומד את התורה שלך, אף אחד לא מפריע לך. אתה תמצא את הזמן.
זה עניין שסדר עדיפויות.
יפה. לכן הוא אומר, אז מה זה גדר של לימוד תורה? אדם כי ימות באוהל. זה הגדר של לימוד תורה. אתה צריך להבין שעיקר החיות של האדם זה התורה. לכן אדם כי ימות באוהל. אם אתה לא לומד תורה, אז אתה מת. וכשאתה צריך ללמוד תורה, אתה עושה את עצמך מת. מת לכל העולם. תלמד תורה. זאת חוקת התורה. זה בעצם הבסיס ליסוד של הכל. לדעת ולהבין שבן אדם צריך להקדיש חלק מחייו ללימוד התורה הקדושה. בלי תירוצים, בלי סיפורים, כי כשאנחנו, יש משהו שאנחנו רוצים, אם זה חופשה, ואם זה קניות, אז פתאום אנחנו מוצאים את הזמן. סוגרים באמצע היום את העסק גם, והולכים, או נוסעים להבראה לכמה ימים, לפעמים שבוע, לפעמים שבועיים, מה קרה? מה עם העסק? לא, אני צריך חופש. אתה צריך תורה. זאת אומרת, אם תבין את המשמעות של לימוד התורה ואת העומק שלה, אז אתה באמת תהיה מכוון לכיוון התורה. אבל אם לא, אז נכון, יש לך בעיה. לכן באה התורה עכשיו ואומרת לנו עוד דבר. בן אדם יכול לבוא ולחשוב, זה חשוב להבין את זה. חשוב להבין שלכל מצווה ומצווה יש טעם, יש סיבה. זה לא נכון לבוא ולהגיד שיש חוקים בלי טעם. יש חוקים שאנחנו לא מבינים. זה אפשר להגיד. זאת אומרת, ישנם חוקים שכולם מבינים, היגיון של העולם. ישנם חוקים שקשורים, כשהוא שמרנו, לעניין של הדת, אם זה שמירת שבת, אם זה תפילין, אם זה מזוזה, וישנם מצוות שלכאורה לא מובנות. אבל האמת היא שכל המצוות יש להם מובן והסבר ומטרה. למה? כי לא יכול להיות שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אבא שלנו שבשמיים, שכל כך אוהב אותנו, כמו שאבא לא ייתן לבן שלו סתם תפקידים שאין להם שום תועלת, ככה גם אבא שמיים לא נותן לנו. זאת אומרת, כל תפקיד יש לו תועלת, רק מה? גם הילד לא תמיד מבין מה אתה אומר לו לעשות. כשאתה מנסה לחנך את הילד לעשות דברים, הוא מבין מה שאתה רוצה ממנו? כשהילד בא ורוצה סוכריה מאמא, והאמא יודעת שהסוכריה הזאת היא לא טובה בשבילו, והיא לא רוצה לתת לו כרגע, עושה קודם כל תאכל ארוחה הנורמלית, הוא מבין מה שהיא רוצה ממנו? לא. כשאתה מזהיר את הילד לא לגוע בחשמל, ילד קטן תינוק, הוא מבין מה אתה רוצה ממנו? וזה חשוב לו, זה ההבנה שלו, חשוב לו, אבל מה? האמא והאבא, את כל מה שהם עושים, עושים לטובת הילד. וזה מה שהקם הקדוש ברוך הוא עושה. לכן, גם המצוות שנראה לנו שאנחנו יודעים את הטעם, אנחנו צריכים לקיים אותם בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אומר שלמה המלך, החכם מכל אדם.
אה, זה מקליט?
אומר שלמה המלך, החכם מכל אדם. איך קמה והיא רחוקה ממנו. על מה הוא אומר את זה? על מצוות פרה אדומה. מה זאת אומרת? אז לכאורה מה אנחנו חושבים? הגיע שלמה ולמד את כל התורה כולה, יודע את כל הטעם, היא מגיעה למצוות פרה אדומה, אומר, הגעתי לכאן, עכשיו אני מבין, אני לא מבין. עכשיו האמת היא, שעל מה הוא מדבר כאן? על פרה אדומה? פרה אדומה הביא אותו לידיעה הכללית שהוא בעצם גם מה שהוא חשב שהוא מבין, הוא לא הבין. זאת אומרת, גם המצוות שנראות מובנות, פתאום מתברר שיש עוד ועוד ועוד, פתאום מבין, שמה, אני לא מבין כלום. זאת אומרת, מה הכוונה? אתן לכם דוגמה קלאסית. המצווה הזו של פרה אדומה שאמרנו, אמרנו אין טעם, נכון? אני חושב שפעם קראתי לכם את זה. בואו תראו מה רש"י כותב. זה פשוט מדהים לראות את זה. רש"י תשימו לב, דבר מדהים. אמרנו פרה אדומה אין טעם, נכון? תקשיבו. ויקחו אליך משלהם, כשם שהם פירקו נזמי הזהב לעגל משלהם. זאת אומר, אחת התירוצים בא ואומר, למה פרה אדומה?
בגלל העגל.
יפה.
העגל היה מזהב.
כן, כן, לא, כן, אבל איפה זה רגע אומר?
ואז אדם מחפר על
כן, יביאו זו לכפרה משלהם, פרה אדומה, משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו, תבוא עמו ותקנה החצועה, כך תבוא פרה ותחפר על העגל. זאת אומרת, בעצם, התיאור מאוד פשוט, כל הרעיון של פרה אדומה הוא כנגד העגל הזהב, תירוץ יפה, אבל לא גומר, תשימו לב, הוא ממשיך הלאה. אדומה על שם אם יעדימו כתולה שאחת קרוי אדום, זאת אומרת היות והם חטאו לכן אדומה. תמימה על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי מומים, הם היו תמימים, קיבלו את התורה, היו מושלמים ואז חטאו בחטא העגל. תבוא זו ותחפר עליהם ויחזרו לתמותם. אז תבוא העגלה האדומה, הפרה האדומה, ותחפר ותשלים ותביא אותם חזרה לתמימות. לכן היא צריכה להיות תמימה. לא עלה עליה עול, כשם שפרקו מעליהם עול שמיים. הם פרקו מעליהם עול שמיים, לכן לא תעלה עליו עול. אל אלעזר הכהן, כשם שניקלו על הארון שהוא כהן לעשות את העגל, גם כאן, ולפי שהארון עשה את העגל, לא נעשית עבודה זו על ידו, שאין קטגור נעשה סטגור. ושרף את הפרה, כשם שנשרף העגל. עץ ערב ועזוב ושני תולעת, שלושה מינים הללו כנגד 3,000 איש שנפלו בעגל. וארז הוא הגבוה מכל האילנות, ועזוב נמוך מכולם, סימן שהגבוה שמתגאה וחטא, ישפיל את עצמו כעזוב ותולעת ויתכפר לו. למשמרת, כמו שפשע העגל שמור לדורות, לפורענות, אין לך פקודה שאין לה מפקודת העגל, שנאמר הוא ביום פוקדי ופקדתי, לכן למשמרת, הקדוש ברוך הוא שומר לנו כאילו על חטא העגל. וכשם שהעגל מטמא כל העוסקים בו, כך פרה מטמא כל העוסקים בה, כשם שהעגל מטמא את כל מי שעוסק בו, גם כאן הפרה מטמאת את כל מי שעוסק בה. התארו שנאמר, ויזר עליהם, על פני, ויזר על פני המים, כך ילקחו לגומם מאמץ. בחיצור, ראינו כאן לא הסבר על מילה אחת, אלא הסבר שלהם מפורט על כל פרט ופרט בעניין של פרה אדומה, שבעצם מקביל לעניין של כפרה על חטא העגל. וזה לכאורה אחלה טעם שבעולם. עכשיו, מה הייתה השאלה? למה בעצם לא היה לו טעם? כי יש משהו דבר מוזר בפרה אדומה. היא מתאמת את התיאורים ומתאר את התמאים. זאת אומרת, תממת מתאר על האפר פרה אדומה, לעומת זאת, מי שטעור ומתעסק בפרה האדומה, הוא נטמע. וזה משהו לא מובן. רק גם לזה יש הסבר, לא ניכנס לזה כרגע. אבל בוא נראה, נבין. אם באי אומר שלמה המלך, איך כן אוויר רחוקה ממני, איך זה נסתדר? הנה, רש"י הביא לנו אחלה תירוט שבעולם, נכון או לא? הנה, הסבר, יפה. יש בעיה כמה בהסבר הזה. פרה האדומה הייתה לפני חטא העגל. כשהם היו במראה, מי מראה שקיבלו את המים, הם הצטוו בשלוש מצוות. שבת, פרה אדומה ודינים, שזה בעצם כנגד שלושת סוגי המצוות שאמרנו. פרה אדומה כנגד החוקים שלא מובנים, שבת כנגד החוקים המצוות הדתיות, ודינים כנגד המצוות ההגיוניות. חטא העגל עוד לא היה, אז תגידו בסדר, הקדוש ברוך הוא ידע שהיה, לכן הביא את פרה אדומה. זה לא מסתדר, כי יש בחירה חופשית לאדם, ולא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יכין כאילו את הכפרה לפני שנעשה החטא. לכן התירוץ הזה שמביא רש"י הוא יפה מאוד כדי להסביר דברים, פרטים בעניין של פרה אדומה, אבל עדיין לא כל כך מסתדר עם המציאות. לכן באמת, אכן שלמה המלך צודק, איך קמה, היא רחוקה ממני. וגם כאן, למרות שאנחנו קוראים כאן את התירוץ, מה אומר לנו בעצם רש"י ומה אומר שלמה המלך? שגם כאשר נראה לך שאתה יודע את הסיבה למצווה, זה לא הסיבה שאתה מקיים אותה, ואתה גם לא הגעת לשורש הסיבה של המצווה. וזה דרך אגב אחד הדברים החשובים ביותר להבנה. אנחנו מקיימים את התורה כקדוש ברוך הוא ציווה, נקודה. בין אם אנחנו מבינים ובין אם אנחנו לא מבינים. וגם מה שאנחנו מבינים, חשוב להבין, זה טוב להבין, וזה טוב לשאול שאלות, וזה טוב לתת תירוצים, כי זה עוזר לנו לקיום המצוות. אבל חשוב להבין שמה שאנחנו מבינים זה רק קצה קצהו של ההבנה. כי שלמה המלך מה שהוא אמר, הוא לא דיבר רק על פרה אדומה. הוא דיבר איך קמה והיא רחוקה ממני. הבנתי עכשיו שאני לא מבין. וזה החכם האמיתי. בדיוק. זה החכם האמיתי שמבין. תלך אדומה, אני התחלתי קצת ללמוד קבלה. וככל שאני קצת לומד, אני רואה כמה שאני לא רואה כלום. לא יודע כלום. זה פשוט מדהים, אתה בכל שלא לומד.
אבל הוא לא יודע בקבלה כלום, כי קבלה זה תיאוריה ספציפית.
קבלה זה תורה.
זה תורה?
זה תורה.
זה פרשנות על התורה.
זה לא פרשנות, להפך. זה התורה עצמה, חשוב להבין את זה. זה התורה עצמה רק בפנימיות שלה. עכשיו, מה אני מנסה להגיד? שכשאני מדבר על פרה אדומה ומדבר על קבלה, זה אותו דבר. כי פרה אדומה, יש אותה גם בקבלה. הקטע למשל שאומרים כשהם מוצאים את ספר התורה בריך שמה זה מראה על מה? מכירים את בריך שמה שאומרים? מאיפה אתם חושבים שזה?
קטע בזוהר,
היום למדתי את זה, הנה. קטע בזוהר היום, בעצם אחר זה, זה מופיע, הנה. זוהר מפורש, בדיוק כמו שכתוב עשה, הנה. זוהר פרשת יקאל, רש חפה. בריך שמד מראה על מה, בריך כתרח ואתרח, יהיה ואותך עם עמך ישראל, לעלם, נח. בדיוק כמו שכתוב כאן, זה כתוב בסידור. הזוהר הוא חלק מהתורה, זה לא איזשהו חלק נפרד שלא שייך. רק מה? זה העומק של הדברים. עכשיו, גם כאן, כשאתה קורא את הדברים...
זה לא, התורה זה הפשט, וכל השאר...
יפה! זאת אומרת, מה אומר שלמה המלך? איך קמה? תאמין לי, שלמה המלך ידע קבלה.
מה?
שלמה המלך ידע קבלה. זה ברור לנו. זאת אומרת, אנחנו גם מדברים... ההסבר הוא מאוד פשוט. הרבה פעמים בחיים אנחנו נתקלים בדברים שאנחנו לא מבינים. חלק מפה אני מייצר. בן אדם אוהב לעשות דברים שהוא מבין.
איך אתה יודע
שזה לא
ניקל? מי, שלמה המלך? הוא קודם כל חשוב להבין...
הוא היה
חכם
כל אדם,
זה
לא...
חשוב להבין, לא, חשוב להבין, גם אברהם ידע קבלה, אברהם כתב בספר היצירה.
השאלה קבלה לא התפתח קצת אחרי שקיבלו את התורה?
כשאמרו גם קבלה, אתה אומר, תורת הנסתר. בוא נשים את הדבר, בוא...
קבלה התפתח אחרי שקיבלו את התורה.
לא, 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 לא. חבר'ה, חבר'ה, תורת הנסתר נמצאת בתוך התורה. זה שאקסיומה. דרך אגב, גם... נקודה אחת מאוד מעניינת שאנחנו, אני רוצה פשוט להסביר אותה גם. וידבר השם למשה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה שהרציבה השם לאמור. תשימו למה קורה כאן, לאמור, דבר, יש כאן כמה פעמים לאמור ודבר. למה? למה עוד פעם ועוד פעם חוזר לאמור לדבר? אז מסבירים לנו, משה רבינו קיבל את כל טעמי המצוות. גם הנסתרים, דרך אגב. והדור דעה קיבלו ממשה את הכל. רק כאן אומר לו הקדוש ברוך הוא, כאן... וידבר השם משה לאהרון לאמור, זאת חוקת התורה, מסביר לו את הכל, אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל, אבל מה, לעם ישראל אתה לא אומר כאן את הסוד. כאן אתה רק אומר להם, וזה בגדר של חוקה. למה? כדי שידעו שאת כל המצוות מקיימים, לא בגלל שהם מבינים, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. הבנתם? זאת אומרת, משה רבינו יודע את הסיבה של פרה אדומה? יודע. וכך גם כל החכמים מאז ומעולם. קבלה זה לא דבר שהמציאו אותו בדור שלנו לפני שתי דורות, ארבע דורות. קבלה זה התורת הנסתר שמופיעה בתורה מתחילתה ועד סופה, מההתחלה היה. רק מה? היו מיעוט שבמיעוט שהתעסקו איתה. כי זה היה דברים מאוד מסובכים, מאוד לא פשוטים. היום שאנחנו בדרגות של התפתחות טכנולוגית, אנחנו יכולים להבין דברים שפעם לא יכלו להבין אותם. ויש דברים כמו שתמיד אני אומר את זה. אומרים, עין רואה ואוזן שומעת, וכל דבריך בספר נכתבים. וכשאתה תבוא למעלה, יראו לך את כל מה שעשית.
מה ראית? מה ראית בעולם?
אז פעם היית אומר את זה, אנשים לא הבינו מה אתה רוצה מהם. היית אומר את זה לפני 500 שנה. היו טלוויזיות, היה וידאו, היו מצלמות. היום מאוד קל להבין את זה, יש מצלמות בכל חור. אתה רואה מהחלל מה שאתה כאן עושה למטה. ממילא היום בן אדם מבין, כשאתה אומר לו עין רואה ואוזן שומעת, הוא מבין, זה אח הגדול. מה זה אח הגדול? הקדוש ברוך הוא משגיח עליך, הוא רואה כל מה שאתה עושה. כשאתה תגיע למעלה, יראו לך את הסרט וידאו של מה שעשית. מה הבעיה? אז היות ואתה כבר מבין את זה, זה לא שאתה יותר חכם, אלא מבחינה טכנולוגית הגעת לדרגה שאתה יכול בעצם, עם הכלים הטכנולוגיים, להתקדם עוד. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים היום, הדורות הקודמים לא יכלו לעשות, לא בגלל שהם היו טיפשים, בגלל שלא היו להם את הכלים המתאימים. וזה חשוב להבין, זה כמו שאני תמיד נותן הסבר, למה פתאום מותר ללמוד קבלה, כאילו, את הזוהר? הרבה שנים יצאו נגד לימוד הזוהר וקבלה וכל הדברים, והיום בעצם זה פתאום מתחיל להיות כמין דבר נפוץ כזה, מה קרה?
זה חלק מהתורה
בכלל. נכון, בוודאי.
אז למה...
אז מה קרה? נכון, למה? אז משל למה הדבר דומה? אחת השאלות שאנחנו תמיד שואלים את עצמנו, גם על זה דיברנו רבות, זה הנקודה המעניינת שמצד אחד אומרים לנו ירידת הדור, ומצד שני אומרים לנו שאנחנו הדור שיבוא בו הגאולה. אם יש ירידת אורות, למה שאנחנו נקבל גאולה? בוא, וחשוב להבין את הנקודה, כי מה העניין? מה זה ירידת הדורות, ומה זה שרשרת הדורות, ולמה אנחנו בעצם יכול להיות יותר קוראים לגאולה מאשר רבותינו הקדושים, שהיו הרבה יותר ראויים מאיתנו? כל עוד שאנחנו מחוברים בשרשרת הדורות, זה כמו שתמיד אמרתי את זה, יש ספרייה. בגובה 2.5 מטר, יש ספר שאני רוצה להגיע אליו. אני לא יכול להגיע אליו. אבל אם אני אשים את הילד שלי עליי, הילד יגיע? אז זה אומר שהוא יותר גדול ממני ויותר חכם ממני? לא. אז איך הוא הגיע לשם?
רחב עליך.
יפה. זה הדור שאנחנו נמצאים בו. אנחנו רוכבים על הדורות הקודמים. לכן היום אנחנו יכולים לכאורה ללמוד קבלה, לא בגלל שאנחנו יותר חכמים, אלא בגלל שאנחנו רוכבים על הדורות הקודמים. זאת אומרת, אנחנו יושבים יותר למעלה, לא בגלל שאנחנו גאונים, אלא שזה בגדר ננס יושב על ענק. הבנתם מה שאני אומר? לכן גם אין שום בעיה בזה שאנחנו דור של גאולה. אם אנחנו מחוברים, אנחנו חייבים להיות מחוברים לדורות הקודמים. כי כאשר אנחנו מחוברים, אז אנחנו יכולים להתרומם. אם אתה לא מחובר, אז אתה כלום. לא תגיע לשום דבר. וזה, אני רוצה באמת להיכנס לעוד נקודה אחת מאוד מעניינת בפרשה שלנו. הבנו קודם שאנחנו מקיימים את התורה בגלל שהיא חוקה ולא בגלל שאנחנו מבינים. אבל מצד שני חשוב להבין. למה? כי כשאתה מבין, יש לך טעמים לדברים שאתה עושה, הרבה יותר קל לך לקיים אותם. אז לכן חשוב להבין שלכון, למרות שאנחנו, ועוד פעם, וזה לא סותר אחד את השני, יכול מאוד להיות שהטעם שאנחנו רואים אותו, הוא טעם, אבל הוא לא השורש. זאת אומרת, הוא רק טעם חיצוני שאנחנו מבינים אותו. אבל יש בזה הרבה מעבר לזה. ומה הדוגמה? פרה אדומה. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על העניין של פרה אדומה וכל ההשתלשלות של עניינים, אנחנו רואים קצת הלאה, ואנחנו רואים את העניין של מתאר את התאורים, את המת הטמאים, אז יש כאן, ראיתי דבר, השאלה כזאת, אם אני כותב את זה, דבר מאוד מעניין. הוא אומר, מה הכוונה מתאר את התאורים, את המת הטמאים? בן אדם שחושב שהוא טמא, אז הוא תמיד ינסה לשפר את עצמו. זה נדמה לי, הנועם מלימלך אומר את זה. אז מה זאת אומרת? מתאר את הטמאים. מי שחושב שהוא טמא, אז הוא ינסה לבנות אותו. מי שחושב שהוא טהור, מה יקרה לו? יטמא. רעיונית, זה פילוסופיה מאוד מעניינת. כי מה הוא אומר? זה הרעיון של פרה אדומה. זה 70 פנים לתורה. מה זאת אומרת, מתאר את הטמאים, מתאמא את התיאורים? אז תחשוב, אם אני מתאמא את עצמי, הכוונה, אם אני חושב שאני טמא, אני צריך לשפר את עצמי. ממילא, מי שטמא, חושב שהוא טמא, הוא מתאר את עצמו. אבל מי שחושב שהוא טהור, אז אני הכל בסדר אצלי. אם הכל בסדר אצלי, אז זה מטמא אותך. זה בדיוק הרעיון. הרעיון צריך לדעת להבין. תמיד אנחנו צריכים להבין שתמיד יש לנו בדיוק להשתפר. זה הרעיון של פרה אדומה. ואיך שלא נסתכל על זה, וזה היופי בפירושים השונים של התורה, כי לפעמים אתה מחבר עוד פירוש ועוד פירוש ועוד פירוש, ומתברר לך שבעצם זה אותו פירוש. זאת אומרת, הגענו לאותה מסקנה. דיברנו על העניין של מחטא ומטהר, מצד שני דיברנו על עניין של חוקה בלי הבנה, מצד שני דיברנו על מה שכן מבינים, ואז פתאום הכל מתחבר ביחד, אנחנו קולטים שבעצם זאת חוקת התורה, אכן, זאת חוקת התורה. זה מה שהתורה רוצה להגיד לך. זאת התורה. אדם כי ימות באוהל, שבן אדם יבין שכאשר הוא לומד תורה, הכל מת בשבילו. צריך להבין שהתורה והבסיס והיסוד שלה הוא עמוק מנים, עד כדי כך ששלמה המלך למד ולמד ולמד. כשהגיע לפרה אדומה, פתאום הוא קלט, רגע. הרי שלמה המלך ידע מה שרשי אומר. זה ברור לנו. אז מה, לכאורה יש טעם, אבל לא, זה לא טעם מתמיד, כי הסברנו שזה לא מסתכל מסתדר. אז אומר, הכל טוב ויפה, אבל פתאום הוא הבין, רגע, רגע, כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו בעצם לא יודעים כלום. איך כמה? בעיר חוקה מה. עכשיו, בן אדם שעובד בגישה כזאת, הוא תמיד יגיע ליותר. כי מי שאומר אני יודע, לא, אין לו מה ללמוד, לא צריך ללמוד. אבל יש אומר, אני לא יודע, תמיד יש לו מה ללמוד. והתורה היא עמוקה מנהייה. רק מה?
אני מבין, אני מבין. אתה לא צריך להסביר לי. אני מבין.
בדיוק, נגמר הסיפור. גמרנו, הוא מבין, אז אין לו לדבר. עכשיו יש לנו, בפרשה שלנו גם מת אהרון, כי יש לנו את הסיפור של מי מריבה. זה סיפור מדהים בפני עצמו. וזה גם סיפור שמאוד מאוד קשה להבין מה הולך כאן. האם באמת משה רבנו לא ממלא את הסיווי שהקדוש ברוך הוא אומר לו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, דבר, דבר עם הסלע והוא מכה את הסלע. זה נשמע טעות גסה ביותר. אבל אם אנחנו נלך קצת אחורה בהיסטוריה, אנחנו נראה שבעצם זה לא כל כך מדויק. למה? כי כאשר בפעם הראשונה משה רבנו הצטווה להוציא מים מן הסלע, איך הוא עושה את זה? מכה בסלע. לכן רק הגיוני שיחשוב שגם עכשיו צריך להכות בסלע. מה עוד? שמה אומר לו הקדוש ברוך הוא? וידבר השם משה, קח את המטה והכל. מה זה קח? בשביל מה לקח את המטה? אם אני לא צריך להשתמש בו, בשביל מה אני לוקח אותו? הבנתם? עכשיו מצד שני, הוא אומר, ודיברתם אל הסלע. על איזה דיבורים מדובר? דברי תורה. אז מה עושה משה רבינו? הוא גם מכה את הסלע, אבל גם מדבר. עכשיו יש כל דיונים שלמים על מה בעצם היה החטא, ומה היה ומה לא היה, ואני לא אכנס לזה כרגע, כי אני רוצה לדבר על עוד נקודה אחרת מעניינת, כמעט בסוף הפרשה, אבל הרעיון המרכזי כאן, צריך לדעת ולהבין, שכאשר היה כאן בעצם טסט על הדרגה הרוחנית של העם, והיה ניסיון להעלות את הדרגה. זאת אומרת, הרי דיבר או עיקה את הסלע בינינו, מה זה משנה? דבר לשולחן. תן לי מים, הוא ייתן לך מים? לא ייתן לך מים. תרביץ לו, ייתן לך מים? מה זה משנה אם אני מדבר או מרביץ? זה לא אותו קידוש השם? תחשבו רגע, בתכלס.
אם זה נס, אז גם זה נס.
גם להקות שהוא יוצא מים וגם לדבר איתו. אלא מה, היה עניין של דיבור תורה. ומצד שני, אז למה הוא מכה בסלע? כי הוא הלך עם המטה, ומטה היו השמות הקדושים של הקדוש ברוך הוא. והוא בעצם נתן חיות לכל הניסים, ולא עוד, אלא שבפעם האחרונה הוא היכה עם הסלע. אז הוא אמר לעצמו, כנראה שגם עכשיו, טעות שהיא בעצם בפרשנות, או לא יודע מה, אבל הרעיון מאחורי זה היותר גדול זה, שהיה כאן ניסיון של להביא את העם לדרגה שיכולים להיכנס לארץ, ותבוא הגאולה. ולכן, אם הוא היה רק מדבר עם הסלע, והם גם הראו לו סלע אחר, ולא הסלע שהיה צריך להוציא ממנו מים, שזה הסלע של מרים, ולמה הסלע הפסיק להוציא מים? כי מרים מתה גם. מרים נפטרה בפר, ואז נפטרה, גם מרים נפטרה פרשה שלו וגם אהרון. כשמרים נפטרה הלך המים, שאהרון נפטר הלכו ענני הכבוד וכו' וכו'. עכשיו שהלכו מהמים... מה? כן. משה היה יותר קטן. משה היה יותר קטן. אהרון היה פה. אהרון היה פה. זה לא קשור. בגלל מי מריבה הם שניהם כאילו נהנשו שהם לא נכנסים לארץ. עכשיו חשוב להבין שזה לא בדיוק עונש, ותכף אנחנו נבין את זה, כי באמת קצת קשה להבין, או משה רבנו הגדול שבגדולים, ככה להיענש ולעשות כזאת טעות קריטי. אז קודם כל היה כאן העניין של להעלות את הדרגה של העם, ומה קרה? אם העם באמת היו עולים בדרגה, והיו, ומשה רבנו היה מדבר עם אל הסלע, והסלע היה מוציא מים, ועל דברי תורה, היו רואים שדברי תורה מפוצצים, אפילו עושים מוציא מים מסלע, והדרגה של העם הייתה עולה דרגה רוחנית, אמונית, גדולה יותר, ואז יכלו להיכנס לארץ, והייתה מגיעה הגאולה. אבל היות הוא לא דיבר עם הסלע, הוא עיקה את הסלע, ואז ממילא הרמה הרוחנית של העם כנראה לא הייתה מספיק גבוהה, ממילא הם לא יכולים להיכנס לארץ. עכשיו מה נאמר למשה רבינו? משה רבינו, תראה, אם העם לא, שאתה רוצה לנו מצרים לא נכנסים, אז גם אתה לא נכנס. עכשיו זה לא שזה סוף פסוק, בעזרת השם שיבוא הגואל, אתה תקום ותכניס, תמלא את, תגמור את השליחות שלך. ולא עוד, אלא שאם משה רבינו היה נכנס לארץ, כל מה שמשה רבינו עשה היה לתמיד ולא עולמי. אם משה רבנו היה נכנס ובונה את בית המקדש, בית המקדש לא היה יכול להיחרב. ואז מה היה קורה? עם ישראל היה נחרב. לכן בעצם משה רבנו, שהוא לא נכנס לארץ, כי אם הם היו חוטאים, אז הקדוש ברוך הוא צריך להעניש. את מי הוא יעניש? את העם שחטא. אם אי אפשר להחריב את בית המקדש את האבנים, אז הזעם ייפול על האנשים. אבל אם אני יכול להחריב את האבנים במקום את האנשים, אני מחריב את האבנים. עכשיו, אם משה רבנו לא נכנס, אני יכול להחריב את האבנים. עוד פעם, זה דברים, אנחנו מדברים על השטח, שתבינו מה שאנחנו מדברים. כמובן שזה לא כל כך פשוט כמו שאנחנו אומרים. זה הכל מדובר בעצם על דרגות של אמונה. זאת אומרת, אם הדרגה של האמונה שלך היא כזאת, שאתה בעצם יכול לשרוד את הכל, אז אין בעיה. אבל אם אתה לא יכול לשרוד את הכל, אז עדיף, אנחנו רואים שהמכות יפלו בצורה כזאת שליישר אותך כדי שאתה תגיע לדרגה. ככל שאתה יותר גדול, אתה נמדד ונשפט בצורה יותר חמורה. יחסית לגודל שלך, לאמונה שלך, יחסית לצדיקות שלך. ככל שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, ככה זה עובד. כל שאנחנו כאן בעולם, יש לנו עבודה לעשות. לכן הקדוש ברוך הוא ברחמיו, אמר, העם לא נמצא ברמה הרוחנית המתאימה, שבאמת זה יחזיק מעמד עכשיו ותבוא הגאולה, אלא צריכים לחכות. לכן אמר, משה רבנו לא ייכנס, אם משה רבנו לא נכנס, כי יש גזירה משמיים, מה שמשה רבנו עושה, נשאר לעולם. עכשיו, אי אפשר, משה אומר לו את זה, בהתחלה הוא אומר לו את זה, תשמע, אין לי בעיה. אם אתה נכנס, אז עם ישראל לא נכנס. אם אתה לא נכנס, עם ישראל נכנס. תעשה את זה לחשבון.
התפקיד שלו היה להביא את עם ישראל, את חינות. לכן. ארץ ישראל.
יפה, אבל מה קורה בעצם? כל אלה שחטאו בחטא המרגלים, בגלל חטא המרגלים, ננשו כל אלה מגיל 20 ומעלה, לא יכולים להיכנס לארץ. הם מתים במדבר. עכשיו, זה פייר שכל הדור שרוצים ממצרים לא ייכנסו, והוא כן ייכנס? או מה יהיה הסוף שלהם? הרי הכל כאן זה זמני. וכאן בעצם בא ההסבר שמשה רבינו נשאר במדבר מסיבה אחת פשוטה. הוא יהיה זה שבסוף הדורה, בסוף הדורו שיבוא התיקון הגדול, הוא יקום לתחייה, ויקח את כל מתי המדבר שיקומו לתחייה ביחד איתו, ויכניס אותם לארץ, וכך הוא ישלים את שליחותו. זה אחד התירוצים. אבל אני חושב שאחד...
אתה אומר שאתה חושב או שאתה אומר
שאתה... לא, לא, זה אחד התירוצים, אחד הסיבות. לא תירוצים כאן התירוץ באלמה, אלא זה הסיבה. זה הסיבה, זה הסיבה המרכזית. כי האחד, מאוד קשה לנו להבין, משה רבנו שהיה פה אל פה הדבר בו, היה בדרגה הכי גבוהה שבן אדם עלי אדמות יכול להיות. קצת קשה לנו לקבל את העניין של עונש בגלל שהוא עיקה בסדר. פשוט להבין, זאת אומרת, זה הכל מתגלגל העניין של האמונה, של גודל האמונה, וזה לא קשור דווקא למשה, זה קשור לכל העם כולו. כי המנהיג משקף את העם. חשוב להבין את זה. העם, יש, הכל זה שאלה של חיבור, חיבור נכון. המנהיג משקף את העם. עכשיו אתה אומר, אתה לא מכניס את העם שרוצה את המצרים, אז תישאר אתה גם איתם. חשוב להבין, הדברים מתגלגלים בצורה כזאת כדי ללמד אותנו עוד משהו. שכדי, שהאחורים שלמזלנו, מזלנו, כן? שמשה רבין לא נכנס לארץ, כי אנחנו לא היינו בדרגה המתאימה. זאת אם הייתה באה הגאולה באותו זמן, חס ושלום, היינו עובדים מעל פני האדמה. הרי כבר היה קטע שבו הקדוש ברוך אומר למשה רבין, שמע, בוא אני ישמיד את כל העם, וממך אני אקים עם חדש. משה רבינו לא הסכים. עכשיו, עוד נקודה מאוד מעניינת.
לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, גרו שם כנענים, מי גר שם?
כן, כנענים. היו שבע עמים שם.
שבע עמים.
זאת אומרת שאנחנו בעצם לא היסוד של עם ישראל. אנחנו לא אלה שראשון שדרכנו על אדמת ישראל.
לא, להפך. למה? אנחנו, עם ישראל הובטח לו הארץ מראשית הבריאה.
מראשית הבריאה.
כן.
ואנחנו לא אלה שישבנו ראשונים על אדמת ישראל.
מה זה, מה זה משנה?
לא, לא משנה.
לא, כי אתה יודע, תמיד אנחנו אמרנו שאנחנו אלה הראשונים שהיינו פה.
לא, זה לא שאנחנו הראשונים. הארץ ניתנה לנו.
בסדר.
מתחילת שחר ההיסטוריה ניתלה ארץ לנו. זה שישבו כאן פולשים או כל מיני אנשים למיניהם בינתיים, זה סיפור בפני עצמו. אבל הארץ היא שלנו.
אין, אין, גיוני הדבר.
אז אתה מסתכל על הצד השני, אתה אומר, לדורותם, שכן, הם כן ישבו פה, ואפילו לפני עם ישראל.
מי?
ומה?
הכנענים וה...
מי? איפה הם היום?
לא יודע, אולי זה צאצאים של המוסלמים, וזה צאצאים...
אבל זה בדיוק העניין. אף אחד מהם לא קיים היום. היחידי שקיים מהיורשים הטבעיים של הארץ זה עם ישראל. אף אחד לא שמר על טהרת הגזע שלו, אף אחד לא שמר על טהרת העם שלו. מי יכול היום להעיד שהוא מהכנענים הקדמונים? וחוץ מזה, אם אתה רוצה ללכת לכנען, מי זה כנען?
סוג של עם איזה...
לא, מה נאמר לכנען? עבד עבדים יהיה לאחיו. עבד של מי?
של עם
ישראל, של חם. לא של חם, הוא הבן של חם. הוא עבד של שם. מי זה שם?
אנחנו.
גם הערבים זה שם, דרך אגב.
נכון.
אבל, מה שקרה, זה כמו שאומרים, וזכרתי את בריתי יעקב, אף את בריתי יצחק יזכור, ואף את בריתי אברהם יזכור. זאת אומרת, יש כאן נקודה מאוד מעניינת. אתה מתחיל הפוך, כי לכל אחד צריך לקרוא אברהם, יצחק ויעקב, נכון?
פה הפוך, יעקב, יצחק ואברהם.
למה אתה אומר יעקב, יצחק ואברהם? והארץ יזכור. למי שייך את הארץ? ליעקב. מאיפה הוא קיבל אותה? מיצחק. מאיפה הוא קיבל יצחק אותה יצחק? מאברהם. עכשיו יבוא ישמעאל להגיד הארץ שלי, מה אתה אומר לו? מה כתוב בתורה? של מי הארץ? של יעקב. לא שלך. אם הייתי אומר לפי הסדר הנכון,
אז ישמעאל יכול להיות
ישמעאל הוא הבן של אברהם.
נכון.
ועשיו הוא הבן של יצחק. אומר, גם שלי הארץ. לכן התורה מתחילה בסדר הפוך, כדי ללמדנו למי הארץ שייכת. זאת אומרת, אתה יכול להגיד עם מה שאתה רוצה. אז אותו דבר. עכשיו, אם כנען הוא עבד עבדים לאחר, אז הוא עבד של שם. אם משם יצא אברהם אבינו, מאברהם אבינו יצא ישמעאל ויצחק. יצחק הוא זה וזה, הוא קיבל את הברית, לא ישמעאל. מי יצחק יצא יעקב ועשיו? עשיו לא קיבל את הברית, אלא יעקב. מי יעקב יצא ל-12 השבטים, של מי הארץ? חשבון פשוט. גם לפי ההיסטוריה. אין שום בעיה בזה. צריך להבין. זה כל הדברים, כל העמים שישבו כאן, זה לא מעניין אותם. כי הארץ מראש ניתנה לשם. בסדר, שם ישב כאן. ניתנה לשם. יפה. אבל מה משם לאן זה עבר? לאברהם. אברהם אני אמר לו, לך לך.
לארצך.
לארצך ולעדותך לבית אבי. לך לך מארצך ולעדותך אל הארץ אשר הרקע. זאת אומרת, אברהם אבינו הובטחה הארץ הזאת. זה עובדה?
כן.
לפני, תקרא, הכנעני ולפני, לא אכפתנו מי היה שם. כי אברהם אבינו, בפירוש בתורה, ניתנה לו הארץ. עכשיו, אברהם מגייר את האנשים. אתה יכל לך צ'אנס, יכולת להצטרף לעם היהודי. אברהם גייר את האנשים, והשרה מגייר את האנשים. זאת אומרת, תכלס, באותו דור, כל אחד היה יכול להצטרף לעגלה. גם היום דרך אגב. גם היום אין שום בעיה. מי שרוצה להיות חלק מישראל, אין בעיה, תתגייר. תעבור תהליך גיור. תהיה גם אתה, זה חי לזכאי לחלק בארץ. חשוב להבין שישראל ועם ישראל והתורה, זו יחידה שהיא לא רק גשמית, זו יחידה רוחנית. זה גשמי ורוחני מחוברים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות חלק גשמי מישראל, אין בעיה. תהיה יהודי. הבעיה שלנו שהיהודים בעצמם לא מחוברים. זה הבעיה. בעיה יותר חמורה. לפני שאנחנו מחברים את הגויים, בואו נתחבר אנחנו. שאנחנו מחוברים. יחי. ולכן אני רוצה לסיים את השיעור הזה. בקטע... יש כאן גם את העניין עם הנחשים, המגפה עם הנחשים. שבאו העם עוד פעם ובאים ועוד פעם ואומרים
בסוג של ניסיונות
כל הזמן.
חוץ מזה שהאסלאם
וידבר העם באלוקים ובמשה למה הליטונו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים נפשנו קצה בלחם הקלוקל וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם. מה שקורה עוד פעם, אנחנו רואים כל מיני תופעות שהן פשוט מדהימות מבחינת ההתפתחויות. עוד פעם אתם מתלוננים, עוד פעם מדברים על לחזור למצרים. זאת אומרת, משהו כאן עזוי. ואז הוא שולח בהם את הנחשים. למה הנחשים? כי דיברו לשון הרע, הנחש מדבר לשון הרע. ויש כמה מעבר לזה. הם באים ומתלוננים על הלחם הקלוקל. למה מתלוננים על הלחם הקלוקל? כי מה שקרה, שבמשך תקופה, הרי דור המדבר בעצם, גודים שם החבר'ה שלא יודעים שום דבר חוץ מהמה. אבל הרי כשמתקרים לארץ ישראל, הם מתחילים לראות את האוכל הרגיל. ואז מתחילים לאכול אותו. ואז הם מתחילים כאילו להיכנס לתאווה הגשמית של הדברים. ואז הם מתלוננים עוד פעם על האוכל. ואז בעצם מה שקורה, שולח להם הקדוש ברוך הוא נחשים שהורגים בהם. למה? אומר להם, תשמעו, אתם חושבים שמה שאתם רואים זה האמת. אתם לא מבינים שמאחורי כל דבר נמצא הקדוש ברוך הוא. אומר, עכשיו הלכתם 40 שנה במדבר, אף נחש לא נגע בכם. אתם חשבתם עד עכשיו שנחשים זה חיית מחמד. אבל הנחש באמת מה הוא?
קטלני?
קטלני ביותר. אז לכן דווקא ברגע שהתחילו להתלונן על הלחם הקלוקל, כאילו, מה שלח להם נחשים שיעקסו, אומר, אתם פשוט לא רואים את התמונה האמיתית. אתם לא מבינים שכל הזמן אני איתכם במדבר. אני הגנתי עליכם. אפילו הנחשים שהם ארסיים.
האוכל
הוא בגלל
השמיים.
בזה הם ככה הם אומרים, הלחם קלוקל קוראים לזה. אז נהנשו מידה כנגד מידה. ואז מה מציל אותם? נחש גם. למה נחש? נחש נחושת. כי מה? הסתכלו למעלה, הבינו שהכל מהשמיים. וכי נחש ממית או נחש מחיה? לא. הקדוש ברוך הוא. החטא. ואז אנחנו מגיעים לקטע המרכזי של הפרשה לדעתי. יש כאן גם תשקעות כאן המון המון דברים. הפרשה באמת עמוסה עם המון דברים יפים וטובים. אבל אחת הקטעים הכי חזקים זה כיבוש... כיבוש האמורי. כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון, על כן יאמרו המושלים באו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. דבר מאוד מעניין. מה מעניין אותי? שסיחון מלך האמורי נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. ואחר כך כתוב, על כן יאמרו המושלים באו חשבון. מה הקשר אחד לשני? אלא, עם ישראל נצטווה
לא
להילחם במואב. הולך סיחון, כובש את מואב, עושה מסע של תהלוכת ניצחון עם כל הצבא שלו, אנחנו הגיבורים, חשבון אומרי, הייתה עיר קשה לכבוש, אין דבר כזה, ממש. והוא הצליח. אז הוא חשב לעצמו, הניצחון הגיר הכי גדול בעולם שיכול להיות. מה זה, אלבומים הוציאו ברדיו, בטלוויזיה, איפה לא דיברו על הניצחון המזהיר הזה של, של מלך האמורי, של סיחון מלך האמורי. מה זה, חבל על הזמן. אבל אז מה מתברר? על כן יאמרו המושלים, אם היה עושה את החשבון הנכון, והיה יודע שבעצם הוא הגיש את כל הממלכה שלו, הגיש על את כל את חשבון ואת בנותיה, הגיש על מגש של כסף לעם ישראל. למה? כי כל עוד שזה היה בידיים של מואב, עם ישראל לא יכול לכבוש את זה. ברגע שהוא כבש את זה, עכשיו עם ישראל יכול לכבוש את זה. זאת אומרת, הוא בעצם הכין את הקרקע לכיבוש של עם ישראל. כל הניצחון הגדול שלו בעצם היה כישלון צורב אחד גדול. ומכאן לומדים, מה זה אמרו המושלים? על כן אמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיבונן עיר סיחון. המושלים, המושלים ביצרם, אומרת הגמרא. מי שאומר החפץ חיים שהחשבון הכי גדול שבן אדם יצטרך לתת שיעלה למרומים זה חיים בלי חשבון. כמו שאתה עושה חשבון בעסקים ובכל הדברים בעולם, ככה אתה עושה חשבון בחיים שלך הכלליים והרוחניים. על כן יאמרו המושלים. עכשיו מי יכול לעשות את החשבון הנכון? רק מי שמושל ביצר הרע. מי שלא מושל ביצר הרע לא יכול לעשות חשבון נכון. החשבון שלו יוצא מעוות. כי יצר הרע מכוון אותו לכיוון שהוא רוצה. לכן אומרת לנו התורה, כן יאמרו המושלים, המושלים ביצרם, אלה שמושלים ביצר הרע שלהם, הם יכולים לעשות את החשבון הנכון. וכשעושים את החשבון הנכון, אז מגיעים לכל המקומות הטובים שאפשר להגיע. וזה בעצם הלקח הגדול מכל הדברים. החשבון הנכון הוא לדעת ולהבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אנחנו מקיימים. לא בגלל שהחשבונות שאנחנו עושים על פי השכל הישר שלנו במרכאות, שנשלט על ידי יצר הרע.
אבל זה טבע האדם, הטבע האדם. אדם באדם שעושה מה שהוא רוצה לדעת למה הוא עושה את זה, הוא רוצה לדעת את זה לעומק למה הוא עושה את זה. אתה פה שאתה מסתכל על הפרה אדומה,
תלמד?
אתה אומר,
תלמד?
כן, בסדר, נכון.
תלמד?
אתה קודם כל אמור לעשות את זה, ואז אתה מנסה להבין את זה. אנחנו מסתכלים על זה הפוך. כל דבר שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה להבין למה אתה עושה את זה. זאת אומרת,
אני אשאל אותך שאלה.
מה זה יחס
לך לרופא? הלכת לרופא.
יפה,
אתה צודק. הלכת לרופא. והרופא רשם לך תרופה. אתה עכשיו הולך לבדוק את מרכיבי התרופה.
לא, אבל אתה שואל מה זה ולמה זה ואיך זה ולמה זה ולמה אני צריך לקחת את זה.
יגיד לך, אז אתה צריך לקחת את זה כי זה מרפא אותך.
אז יש כאלה שאומרים, אם זה מרפא אותי, זאת תשובה מספיקה. ויש כאלה שאומרים, רק רגע, זה מרפא אותי. ממה זה עשוי חומרים, מה זה יכול לקרוע, מה זה טוב ומה זה רע.
יש לך את האלון הזה, מגיע אלון, שמספר לך את כל הסיפור.
נכון, באופן כללי שאתה חולה...
אבל האלון לא עושה אותך עוד רופא.
נכון.
אלון יהיה רופא בעקבות האלון.
נכון.
אלון רק אומר לך מה מכילה התרופה ומה התופעות לוואי שלה, אבל למה בדיוק זה עובד על הדבר הזה או הזה? אתה תעשה מחקר שלם לפני שאתה לוקח את התרופה?
באופן כללי, לא.
יפה. אז זה בדיוק מה שזה בדיוק אותו דבר, שמלך מלכי המלכים, רופא כל בשר, בא ואומר לך, תעשה 1, 2, 3, אתה לא תעשה? לפני שאתה לא בודק מה שהוא אומר לך לעשות?
ברור עכשיו, כאילו מי ש...
ואם אתה לא יודע את הסיבה המדויקת, אז אתה לא תעשה? בוודאי שתעשה. כי מי אומר לך את זה? זה כבר לא רופא בשר ודם, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וזה הרעיון מאחורי הכל, זה החשבון הנכון, אין חשבון אחר. עכשיו מה קורה? היות ובעצם החשבון הנכון יכול לעשות רק מי שמושל בעצמו. כאן מתחיל הבעיה. כי הרבה פעמים אנחנו מונעים על ידי היצר הרע שלנו.
על זה אני מדבר.
נכון, בדיוק. ואז אנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה. כי כדי לקיים את חוקת התורה, אנחנו יכולים להיות מושלים ביצרנו. לדעת ולהבין שמי שיושב מאחורי ההחלטות שלנו, יש יצר הרע. וצריך לנטרל אותו, ואחרי שנטרלנו אותו, אז אתה עובד את השם בתמימות. מעבר לזה, תשאל שאלות, תענה תשובות, תחקור. שלמה המלך לא יפסיק לחקור. אחרי שהוא גילה שהוא לא יודע, אנשים המקובלים לא הפסיקו ללמוד קבלה כי הבינו שהם לא מבינים. הם המשיכו ללמוד, והידע הוא כוח. וככל שאתה יודע יותר, אתה יותר חכם, יותר פיקח, אין שום ספק בדבר. ידע זה כוח. אבל חשוב להבין שלא את הכל אנחנו מסוגלים לדעת. אבל אנחנו מצווים לדעת. אנחנו מצווים להסתכל, שאתה חייב להבין את זה. אנחנו מצווים ללמוד. מצווים לחפש טעמים. זה הסיבה שאנחנו כאן בעולם, בשביל ללמוד תורה. אמרנו את זה, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. אבל חשוב להבין, שגם אם אני לא מבין, זה לא אומר שזה לא נכון. זה הרעיון. הרי כל החטאים שנעשו כאן, אני כותב על זה השבוע, זה לא מובן, תראה, גדולי ישראל חטאו. אם זה המרגלים, ואם זה כוח ועדתו, דיברנו על זה בשבוע שעבר. איך אפשר להבין את זה? אבל ברגע שאני חושב שאני כל כך קדוש וכל כך חכם, שאני יכול כבר לקבל את ההחלטות על דעת עצמי. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. חשבון נכון יכולים לעשות רק בשכל ישר. שכל ישר זה חיבור לתורה. הכל מת, רק הציווי של הקדוש ברוך. זאת חוקת התורה. רק ככה אתה יכול להגיע לדרגה הנכונה, לחיבור הנכון. אחרת אתה, מי אתה? מה אתה מבין? הרי אנחנו הרבה פעמים, תשימו לב, כל חמש דקות עושים מחקרים, זה מסרטן, זה מסרטן. חמש דקות אחר כך זה מסרטן. פתאום, קפה אם אתה שותה קצת, זה טוב לבריאות, זה נגד זה. אחד אומר לך, זה רע לבריאות. שתייה של כוס יין ביום, זה מצוין למחזור הדם. אחר אומר לך, יין זה לא בריא. תגידו, מה אתם רוצים מהחיים שלי? שיקו אותנו כבר.
פעם אמרו שחלב זה בריא, היום זה מסרטן.
יפה, אתה רואה? אז כל חמש דקות, כל המדענים האלה למיניהם, מגבלים תגליות חדשות. אנחנו אין לנו בעיה. כל עוד אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנחנו מסודרים, זה הכל. אז מבינים, לא מבינים, אנחנו מקיימים. רצוי, בטח, תלמד, תנסה להבין, תחקור. בן אדם יקיבל שכל, יש לו ציווי לחקור. יש לו ציווי לדעת להגיע לאמת, לשורש האמת, בוודאי שיש. אבל גם כשאתה מגיע למקומות שאתה לא מבין, זה לא אומר שאתה, וגם מה שאתה מבין, שתבין שאתה רק הבנת רובד אחד. אבל זה טוב, זה הרעיון. עכשיו, מה הבסיס של הכל? החיבור לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מאמינים, אם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא אבינו שבשמיים אוהב אותנו, וכל מה שהוא נתן לנו, נתן לנו עם סיבה וטעם, אז אנחנו מסודרים. כל השאר, יאללה, נלמד כמה שאפשר, נבין כמה שאפשר, נשתדל לעשות את המקסימום, זה הכל.